מאורע, מהמאורעות שקראו לישראל במדבר. אז כל מאורע מהם, לא, כמובן שזה ברור מעצמו שהוא לא ללמד על עצמו יצא, אלא שנשאר ממנו משהו לדורות. דהיינו, המבנה של חייל ישראל נשתנה על ידי אותו מאורע, והדבר הזה יש לו השלכות, יש לו השפעה עד סוף כל הדורות, ממש עד הדור האחרון. מחלוקת קורח שהייתה נראית זה גם הדבר היחידי שהתורה לא מציינת, זאת בעיה חמורה. מתי זה קרה? אף אחד לא יודע מתי זה קרה. אין בזה דבר ברור. זאת אומרת, אפשר כמעט על כל הטווח של 40 שנה אפשר לשים את זה, לא יודעים בדיוק מתי זה קרה. זה קרה, זה מאורע שקרה, והוא קרה, והוא נראה מאורע תלוש, חד פעמי, שקרה ונגמר וזהו. מה שנשאר ממנו זה לב, שכל מי שמחזיק במחלוקת, כתוב בגמרא, עובר ולא תעשה, שנאמר ולא יהיה כקור. המאורע הזה צריך, אנחנו צריכים להבין, לנסות להבין איך הוא משתלשל, איך הוא מגיע עד אלינו. מה הפרשה נוגעת לנו? סדר ההנהגה של ישראל במדבר הוא מקביל לסדר ההנהגה עם כלל ישראל לאורך כל הדורות כולם, וכל מה שקרה שם, אז הוא חוזר וקורא לכלל ישראל תמיד. כאן זה צורת הראשית של כלל ישראל, וכך הסדר חוזר על עצמו. ננסה להבין מה ההשלכות של הדבר הזה. בגמרא כתוב ככה, אמר רבא, מאי דכתיב שמש, זה פסוק בספר חבקוק. מאי דכתיב שמש ירח עמד זבולה, לאור חיציך יהלכו. כתוב בגמרא, מלמד שעלו שמש וירח לזבול, אמרו לפניו, ריבונו של עולם, אם אתה עושה דין לבן אמרם נצא, ואם לאו לא נצא, עד שזרק בהם חיצים. כלומר, במילים אחרות, מה שכתוב פה, השמש והירח, כתוב, עלו לזבול, יש רקיע ששמו זבול, ושם עלו השמש והירח, והם אמרו כך, ריבונו של עולם, אם אתה עושה דין לבן אמרם, אנחנו מוכנים לצאת, להמשיך ללכת, להמשיך לעשות את תפקידנו. חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם. ואם אם חלילה אתה לא עושה דין לבן אמרם, אז אנחנו לא יוצאים, אנחנו משנים את תפקידנו, לא נעשה את זה. שני דברים כתוב כאן. עצם הדבר הוא משונה להבהיל, מין מחאה כזאת. שאין לה מובן. אם אתה עושה דין לבן אמרם נצא, ואם לאו, אז אנחנו שובתים, לא נצא. הם עשו את זה כשהם עלו לזבול, כך כתוב בגמרא. נראה את המשך המסע ומתן, אבל ננסה להבין את שורשי הדברים. מה מתכוונים ללמד אותנו כאן? כנראה, ומנסה להבין את עומק הדברים. העולם נברא וקיים על התנועה. זה היסוד שעליו העולם עומד ומתקיים וממשיך. העולם קיים על התנועה. העולם מתנועע, וזה שייך לעצם מציאותו. אין, אנחנו לא יכולים לצייר לעצמנו דממה מלאה. אם אנחנו מציירים לעצמנו דממה מלאה, ציירנו לעצמנו מוות גמור. זאת אומרת, חורבן סופי של כל העולם כולו. חיות, קיום, המשך, פירושו תנועה. כלומר, העולם נברא והוא מתנועע. הדבר הזה הוא שייך לעצם מציאותו. הוא נברא והוא מתנועע. הוא נע, מתנועע, הולך. בלי התנועה אנחנו לא יכולים לצייר לעצמנו מציאות. אנחנו יודעים שהתנועה שייכת לגורמי השמיים. עניין התנועה בעולם, עניין התנועה. אז סדר הזמני, כיוון שמהלך הזמן ניתן ברקיע השמיים, כך ניתן מהלך הזמן. מהלך הזמן ניתן שהמאורות ברקיע השמיים, דהיינו השמש, הירח, הכוכבים, המזלות, כל מערכת השמיים, כל זה כולו, אז הוא הבסיס של התנועה. זאת אומרת, הוא צורת התנועה. התנועה היא סדר זמן, כך עניינה, כך התנועה, כך עניינה. סדר, מהלך, ושורש, עניין המהלך כולו נמצא ברקיע השמיים. והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים. אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע, או אחד, משהו אחר מגרמי השמיים שמכה אותו ואומר לו גדל. היינו, הוא מניע אותו, הוא גורם לו. והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים. סדר הזמנים כולו, העולם מצד עצמו נברא והוא קיים, אבל מפורש בתורה שהתנועה שלו נמצאת בקשר, בהשפעה של השמיים על הארץ. זאת אומרת, מערכת הקשר שבין שמיים לארץ היא זאת שיוצרת את התנועה. גורמי השמיים כולם נעים במסלולה, והם נעים בלי הפסק. כל קיומם הוא בתנועה. והתנועה הזאת היא זאת שפועלת, מפורש הרי כך בתורה, וכך מפורש בתורה. קרה גם מפורש בחזר. היא זאת שפועלת את כל סדר התנועה שישנו בעולם. סדר התנועה זהו הקצב של הזמנים כולם, כל מערכת הזמנים כולה. היא כולה התנועה. נמצא אם כן שהדברים מעצמם, מתוך עצמם, אז הם לא נושאים בתוכם את התנועה. אין להם את התנועה שלהם, לא נמצאת בהם בעצמם. תמיד מה שמניע אותם, מה שמפעיל את התנועה, תמיד נמצא מחוץ עליהם. וזאת זאת צורת הקשר, כאילו, אם אפשר לומר כך, החלוץ של השמיים על הארץ, הקשר שבין שמיים וארץ, הוא יוצר את המערכת הזאת של הסדר, של התנועה, של סדר הזמנים כולו. הדברים מצד עצמם, בלי שמישהו יניע אותם, אז הדברים מצד עצמם אין בהם את התנועה שלהם. זאת אומרת, הדברים לא נושאים בתוך עצמם את חיותם. חיותם באה עליהם מלמעלה, מגבוה, מחוץ להם. חיותם, התנועה שלהם. כך הם פני הדברים בטבע הדברים עצמו. עומק הדברים, כמו שהתורה גילתה לנו. זה להשתדל להבין היטב. עומק הדברים הוא הדברים לא נעים אלא לקראת השלמתם. כלומר, התנועה שלהם היא תמיד תנועה אל, לכיוון איזה שהוא. הם הולכים אל תכליתם, לשם הם נעים. פירוש הדברים, שכשאנחנו אומרים שאין לך כל עשב ועשב, שאין לו, כמו שכתוב בלשון חז"ל, שאין לו מזל ברקיע, שמכיר אותו ואומר לו דף, אז כבר הזכרנו פה כמה פעמים את דברי מהר"ל, שמה פשר המכה שהוא מכיר אותו. אומר המהר"ל, לעולם מכה עניינה שהמכה מעמיד את המוכה במצב של חסר. זאת מכה, זה נקרא מכה. כשהוא מכה אותו, אז זאת הבלטה של חסרונו. כשהוא מכה אותו, מכאיב לו, מכה, מעמיד אותו במצב של חסר. זה פירוש העניין של, זה פירוש המילה מכה. הוא מוכה. אדם מכה מישהו, הוא עושה אותו למוכה, מוכה זה הכוונה שהוא חסר, הוא נמצא במצב לא שלם, לא במצב שבו הוא צריך היה להיות. אותה מערכת שנמצאת ברקיע, אז היא זאת שמכה אותו, כלומר מראה לו את חסרונו. אותו עשב, ברגע שהוא רואה שהוא חסר, ברגע שהוא רואה שהוא נמצא במצב מוכה, חסר, ואותו דבר שמראה לו את שלמותו, אותו דבר שמראה לו את אותה שלמות שאליה הוא צריך להגיע, אותו דבר עצמו מכה אותו ומראה לו את חסרונו. וזאת סיבת גדל. זאת הסיבה של גדל, כך גודל דבר. דבר גודל על ידי שמראים לו את המקום שאליו הוא צריך להגיע, והוא תופס שהדבר הזה חסר ממנו, וכך הוא גדל. אותו מזל ברקיע שמכה את אותו עשב ואומר לו גדל, זה עניינו. זה עניינו. זאת המכה וזאת סיבת הגדילה. נמצא אם כן שכל דבר גדל, הולך לקראת, אז הוא הולך לקראת אותה נקודת שלמות שאליה הוא צריך להגיע. כמובן באותו רגע שהדבר תפס את עצמו, שאותו יצור תפס את עצמו כשלם, הוא כבר לא מוכה יותר, או אין למולו משהו שמכה אותו ומראה לו את חסרונו. זאת אומרת, הוא לא תופס את עצמו כחסר לעומת אותו דבר שאליו הוא צריך להגיע. באותו רגע הוא מפסיק לנוע, באותו רגע הוא לא זז יותר, מכאן ואילך הוא לא יזוז. הוא יתנועע סביב עצמו כמובן, אבל הוא לא יתנועע באותה תנועה שהיא התנועה העיקרית של הבריאה, היא התנועה האמיתית. הדבר לא יתנועע לקראת שלמה. הדבר ברור בסברה, וזה גם הניסיון מראה את זה, כל אחד יכול לבדוק את זה בעצמו, כל אחד יכול לראות בעצמו מהם הסיבות שמביאות אותו להתנועע. אני לא מדבר על תנועה מקומית או תנועה שהיא מתחילה פה ונגמרת פה, זאת לא תנועה, זה מה שאנחנו קוראים תנועה סביב עצמו. אבל תנועה של אמת, אותה תנועה שהיא התנועה שמביאה בסופו של דבר, צריכה להביא את הדבר לאותה נקודת תכלית שאליה הוא צריך אמנם להגיע. אז התנועה הזאת לעולם לא תתבצע אם לא יעמוד מולו מישהו, והמישהו הזה יקה אותו ויגיד לו גדל, בוא, לך לאותו מקום. הבריאה נבראה בצורה כזאת ששלמותם של דברים היא מחוץ עליהם, היא לא נמצאת בהם עצמם. אילו הייתה שלמותם של הדברים בהם עצמם, אז הדברים לא היו מתנועים. אין שום סיבה שיניע דבר, ניתח, יאמר לדבר, צא מעצמך ותתנועע לקראת. להתנועע לקראת זה תמיד, משום ששלמותו, תכליתו תמיד נמצאת מחוץ לצורת הווייתו עכשיו בהווה. משום כך הוא מתנועע, משום כך הוא הולך אל. וזה מובן מאוד שכוח התנועה הזה בעצמו, שהוא הכוח העיקרי של הבריאה, זאת אומרת הוא למעשה כוח החיים של הבריאה כולה, כוח החיים של כל ההוויה כולה. כל בר דעת מבין לבד שהתנועה במקורה, מקור עניין התנועה, אז הוא מחייב את ההנחה הזאת שהדבר מתנועע מעצמו אל מחוץ לעצמו, משום שבתוך עצמו התנועה מתאפשרת. אנחנו מוצאים גם תנועה כזאת, זה משום שיש תנועה, אז אפשר לפרש אותה בכל מיני צורות, נראה עוד מעט. התנועה קיימת, אבל מקור עניין התנועה, זאת אומרת צורת הבריאה הזאת שנקראת תנועה, זאת יציאה של מציאות שהיא לא טוב לה בתוך עצמה, והיא הולכת אל מחוץ לעצמה. היא לא מוצאת את שלמותה, המציאות לא מוצאת את שלמותה בעצמה, לכן היא מחפשת משהו מחוץ לעצמה. אז כאן נמצא מקור עניין התנועה, שורש עניין התנועה בכלל. הרי אף בר דעת לא יעלה על דעתו שכביכול בורא העולם ברא תנועה בעולם כדי שבן אדם יוכל לומר בשעה 10 בבוקר להסתובב מצד ימין לצד שמאל. לשם כך נבראה התנועה בעולם, זה ברור. כן? התנועה, מקור עניין התנועה, מקור עניין התנועה נמצא ביציאה, שאותה מציאות יוצאת מעצמה, יוצאת ומחפשת משהו מחוץ לעצמה. מכאן אנחנו לומדים, והדבר הזה הוא נקודת הראשית של הבריאה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. פירוש, ואמרנו הרבה פעמים, אמרנו את זה כבר, הזכרנו את זה הרבה פעמים, והדבר כתוב בראשונות, הרבה פעמים הזכרנו את זה. הארץ, שורש המילה הזאת הוא רץ. רץ, רצון, דבר שהולך אל. ושורש מילת שמיים זה אותו שם שלשם אותו דבר רץ. הארץ רצה, רוצה, מבקשת. זה שורש עניין הריצה, זה ברצון. רצון, ריצה. זה הכל שורש אחד, זה מפורש לך. למה נקרא שמה ארץ כתוב בחזר? שרצה וגם רצתה לעשות רצון קונה. הארץ נקראת כך, על שם הריצה, על שם התנועה. והשמיים נקראים כך, על שם אותו שם, שלשם התנועה הולכת, לשם התנועה מכוונת. שמיים, אמרנו כבר בשם הראשונים, כבר הזכרנו את זה כמה פעמים, השמיים זה בלשון הקודש קיבוץ של כל השמים, כל שם שתוכל לומר. אז השמיים הם מקבצים את כולם שם. לאן אתה רץ? אני רץ לשם. הארץ רץ על השמיים. הארץ כוללת את כל הריצות כולם, והשמיים כולל את כל התכליות כולם. לשם רצים הכל. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, וזה שורש הבריאה, זה שורש הבריאה, זאת נקודת הראשית של הבריאה. הבריאה מתנועה, מתנועה, וצורת התנועה היא כזאת, והארץ נושאת בתוכה את הארץ היא הצד המוכה, הצד שמקים אותו, הצד שהוא חסר שלמות, ועניינו הוא שהוא הולך אל שלמותו, ושלמותו נמצאת שם, שם נמצאת שלמותו. השמיים הם אלה שהם מניעים את הארץ, השמיים הם אלה שהם קובעים את כל סדר הזמנים על הארץ. כל סדר הזמנים וכל סדר התנועה על הארץ, שזה דבר אחד. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה שורש השורשים של כל הבריאה כולה. כל מי שמסתובב בלי תנועה לקראת שלמות, זאת אומרת שהוא כבר מצא את השמיים שלו. הוא כבר הגיע לאותם שמיים שאליהם צריך היה להגיע. ומי שממשיך להתנועע, מי שהולך הלאה, מי שלא מצא עדיין את השמיים, אז הוא ימשיך להתנועע, כי מי השמיים על הארץ. אותו כוח, אותו כוח שהוא נקרא הכוח של התנועה, אותו כוח התנועה שנמצא בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אותו כוח של תנועה שהוא העמיד את הבריאה בצורה כזאת שהמתנועע מתנועע לקראת אל, כוח התנועה הזה בעצמו מובן שברגע שהוא לא יהיה מכוון היטב, הרי ברור, כל דבר שנושא את שלמותו בתוכו, השלמותו כבר נמצאת בו, וכל דבר שצריך לחפש את שלמותו במקום אחר וניתן בו כוח תנועה, וגם כן, מובן, הכוח הזה בעצמו הוא כוח שמאפשר לאדם להגיע למקום הפוך. הכוח הזה בעצמו, אותו כוח שמאפשר לאדם, נותן לו את האפשרות להגיע לקראת שלמותו, להגיע לאותו שם רצוי, לאותם שמיים שלשם הוא צריך להגיע, אותו כוח עצמו, אז הוא מאפשר לו להגיע לכיוון ההפוך, מאפשר לו להגיע למקום שכנגד יעלו שמיים ירדו תהומות, יכול לשם להגיע ויכול גם לשם להגיע. הכוח הזה בעצמו, הוא עצמו, הוא סיבת המחלוקת. ננסה להבין. כל הנמצאים כולם נעים לקראת אותם שמיים, ובשמיים, אז פירוש השם שמיים זה כמו שכתוב, רש"י מביא את זה בפסוקים הראשונים בספר בראשית, שמיים פירושם כמו שכתוב בחז"ל אש מים, אש ומים, זאת אומרת דבר שמציאותו כוללת בתוכה שני דברים שאין כמותם למלחמה, אין כמותם לניגוד, לפירוד. ועל זה נאמר עושה שלום במרומה, כלומר השמיים נושאים בתוכם את אותה תכלית, שכל זמן שהדברים האלה הם נמצאים פה, אז הם הם במחלוקת שאין מחלוקת גדולה הנה. קשה למצוא מחלוקת יותר גדולה מהמחלוקת של אש ומים. הם סותרים זה את זה. המים מחבים את האש, והאש מחסרת את המים, יבשת אותה, מעדה אותה, בכל אופן היא מפקיעה אותה משם מים. אחד מהם חייב לנצח, יחד הם לא יכולים להיות. אין יחד, והשמיים נושאים אותם ביחד. כלומר, באותה נקודת תכלית, באותה נקודה שאליה הדברים צריכים להגיע, השם באותה נקודה, שם עושה שלום במרומיו. שם נמצא השלום. זאת אומרת, כל יריבות שבין דבר לדבר, היא כל זמן שהדברים האלה נמצאים באותה מערכת של הליכה אל, אז כל דבר הולך בדרכו שלו. ויש שהמהלכים האלה סותרים זה את זה, דרכו שלו היא הפוכה לדרכו שלו, כל אחד הולך בדרך שהיא סותרת את הדרך של השני. כל הסתירות האלה הם כולם סתירות בדרכים, אבל המציאות עצמה אין בה סתירות. אין בסתירות. אם הדבר הזה קיים במציאות, והדבר הזה קיים במציאות, השני הדברים נמצאים ביחד באותה מציאות והם משלימים זה את זה. מקום הסתירה הוא בדרך. באותו מקום שבו הסתירה מתיישבת, באותו מקום שבו הסתירה מתיישבת, המקום ההוא עליו נאמר עושה שלום במרומה. לא די בעושה שלום במרומה, אלא שעצם שם שמיים, אז הוא כולל בתוכו את שני ההפכים יחד. שני ההפכים במילה. זה. אלו הם השמיים. השמיים כל... זאת מציאות שכוללת בתוכה את כל ההפכים כולם. זאת אומרת, כאילו כל המחלוקות נמצאות פה. מחלוקות כולם, לכל, לסוגיהם, למיניהם. כל המחלוקות כולם. אבל באותו שם, באותם שמיים, באותו מקום שלשם כל הדברים מגיעים. זאת אומרת, באותה נקודה שהיא בעצם הנקודה שמניעה. ואותו מקום שכל התנועות הולכות לשם. אז שם הכל בשלום. משום שגם לא ייתכן שיהיה קריב בין דברים. לא ייתכן שדבר יתחלק מדבר אחר. רק. לא ייתכן שדבר יהיה מחולק מדבר אחר. בזמן שנתפסים, בזמן שכל השמים, כל התכליות, נתפסות כמציאות אחת. וכשכל התכליות נתפסות כמציאות אחת, אז ממילא המים והאש וכולם הגיעו לאותו מקום. עושה שלום במרום. חזל כתוב, שהשבת נקראת על שמו של הקדוש ברוך הוא. השבת נקראת על שמו. ועל איזה שם היא נקראת? אז כתוב באותו מקום בחזל שהשבת נקראת שלום. וכך זה גם מפורש בהרבה מקומות. השבת נקראת שלום. זה שמה. ברור שטעם הדבר הוא משום ש במידה של מעין, עד כמה שאנחנו יכולים להסיק פה, אז במעין אז השבת נקראת תכלית מעשה שמיים ואת. כלומר כל ימות השבוע, כל המסלולים כולם, הם כולם נעים, הם כולם נעים לקראת שבת, הכל לקראת שבת לכו ונלך. כל המסלולים כולם נעים אליה. כמובן זה בתוך מערכת, בתוך מערכת הקיום של העולם הזה, אז הדבר הזה הוא רק מעין עולם הזה, מעין, זה רק זכר לאותה תכלית של מעשה שמיים ואת. אבל אותה תכלית נקראת שלום. אבל לנסות להבין סוף עניין, סוף עניינו של השלום, אז הוא חייב להיות מחוץ לאותה מערכת דברים. הדבר הזה הוא תמיד מחייב שהדברים יצאו מעצמם וילכו לקראת אותו דבר. לא ייתכן, וזה גם הדבר הוא לברדד, זה מובן מאליו, עד כדי שלמה לקרא סברה הוא, אבל זה גם כתוב בקרא, הדבר מובן מאליו, פשוט לא ייתכן אחר. אותה נקודת תכלית, אז היא תמיד נמצאת מחוץ לקיומם הפשוט של הדברים. קיומם הפשוט של הדברים נושא בתוכו רק את כוח התנועה לקראת, אבל התכלית עצמה תמיד מחייבת שהדבר יתנועע, שהדבר ילך אל, הדבר יצא מעצמו וילך אל. לקראת שבת לכו ונלך. כמו כל דבר והיפוכו שישנם בעולם, כל דבר והיפוכו, אז שניהם זה היפוך של אותה נקודה. לקחו את הדבר עצמו והיפכו אותו, וכאשר הדבר עצמו מתהפך, אז הוא מה שכנגד. כאשר אדם לוקח את גאוותו האמיתית ומיישר אותה, אז הוא נהיה ענב מכל אדם. מיישר אותה, עושה אותה נכונה כמו שהיא צריכה להיות, אז הוא נהיה ענב מכל אדם. וכשאדם מעקם את הגאווה האמיתית, אז הוא נהיה גאה, הוא נהיה פסול. כך בכל המידות כולם. המידה הזאת של שלום ומחלוקת גם היא כך, וזה אותו דבר. אותה נקודה, אותו דבר עצמו, שהוא סוד השלום, שהוא תמיד מחייב את התנועה של הדברים מחוץ לעצמם, והדבר הזה תמיד קיים כתכלית, הוא תמיד קיים כדבר בפני עצמו, כמציאות אחרת. זאת מציאותם של השמיים והארץ. אותו שלום תמיד נמצא מחוץ לדברים עצמם. זאת אומרת, מחוץ לקיומם של הדברים פה בארץ. אותו שלום, כשהוא מתהפך, הוא עצמו מחייב את התנועה. ומכיוון שהוא עצמו מחייב את התנועה, אז כשהוא מתהפך לכיוון לא נכון, אז הוא מביא מחלוקת שאין מחלוקת גדולה ממנו. ברור, כל מציאות תופסת, היא מתנועת לקראת ההפך מתכליתה, אז באופן כזה היא מפקיעה את עצמה, היא עושה את עצמה למציאות נפרדת יותר ויותר. עם אותו כוח תנועה שניתן לאותה מציאות, להגיע לאותו מקום שאליו היא צריכה להגיע, לאותו שלום במרומיו, לאותם שמיים. אז אותה מציאות עצמה לוקחת את הכוח הזה בעצמו ומהפך את אותו אופי. וכשהכוח הזה מתהפך על פי, אז הוא מתהפך משלום למחלוף. מעולם לא הייתה מחלוקת שהיא נתפסה כמחלוקת על המציאות עצמה באמת. היום העולם מלא מחלוקת, אבל המחלוקת הזאת לא תופסת כביכול על בורא העולם בעצמו, על המציאות בעצמה. המחלוקת היא של שוטים. אבל אם נמצא, אם יש מציאות שחלילה תתייחס מחלוקת והיא תחול באמת על התורה עצמה, אז הדבר הזה מחייב ביטול של כל כוח התנועה בעולם. זה לחייב שהבריאה תפסיק להתנועע, משום שהתנועה נתאבתה, התנועה הלכה למקום הפוך. כוח התנועה התאבת עד כדי כך, עד שהוא הפך להיות סותר את עצמו. התנועה חלה אל נקודת ההפך מהמציאות. המציאות נבראה. כדי שהיא תתנועע למקום הנכון, תתנועע לקראת שלמותה. ברגע שכוח התנועה הזה עצמו מתהדך, אז הוא נעשה כוח שסותר את עצמו. זה פשר דברי הגמרא, זה מה שכתוב כאן. זה מה שהגמרא מספרת, מגלה לנו. אמר רב, מהי דכתיב שמש ירח עמד זבולה לאור חיצך יהלך, ומלמד שעלו שמש וירח לזבול. אמרו לפניו, ריבונו של עולם, אם אתה עושה דין לבן אמרם, נצא, ואם לאו לא נצא. אנחנו לא הולכים, אנחנו לא נזוז מהמקום. כאן קרה דבר שהוא סותר את עצם כוח התנועה בעולם. העולם לא יכול יותר להתנועה, אין אפשרות. התנועה נעשתה תנועה שסותרת את עצמה. מכיוון שמלכי התנועה זה השמש לממשלת היום והירח הוא ממשלת הלילה, השני אלה הם האחראים לכל סדר הדברים של מערכת השמיים, שהיא זאת המניעה את כל העולם כולו. כל כוח התנועה בעולם כולו הוא על אחריותה. הם מלכי התנועה, הם מלכי כל מערכת השמיים, כל המקים ואומרים גדל, כל המתנועים, כל האותות וכל המועדים וכל הימים וכל השנים, הכל 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 באחריותם שלהם. הכל הוא דבר שתחת ממשלתם, הם האחראים. הם אלו שעלו לזבול ואמרו לבורא העולם, אנחנו לא יוצאים, לא הולכים יותר, אנחנו לא יכולים ללכת. אני רוצה לנסות להבין, להשתדל להבין, מה הפשר של העלייה לזבול. ما הגמרא אומרת כך, ריש לקיש אמר שבעה רקיעים הם. ואלו הם וילון, רקיע, שחקים, זבול, מעון, מכון, ערבות. ישנם שבעה רקיעים. זאת אומרת, אותה מערכת שמיים שנקראת רקיע, רקיע השמיים, אז אותה מערכת כוללת בתוכה שבעה. שם ישנם שבעה, וכל אחד יש לו שם בפני עצמו. פרטי הדברים הם גבוהים הרבה מאיתנו, אנחנו לא יכולים הרבה להיכנס לדברים האלה, זה מעבר לנו, אבל רק לנסות להבין באופן כללי קצת משהו. אותה מערכת, אז היא כוללת שבעה. התחתון, הראשון מלמטה, וילון, כך כתוב, וילון, רקיע, שחקים, זבול, מעון, מכון, ערבות. וילון כתוב אינו משמש כלום, אלא נכנס שחרית ויוצא ערבית ומחדש בכל יום מעשה בראשית. בקיצור, לא ניכנס לפרטים, בקיצור, שורש הדבר הוא סדר הזמן נמצא ברקיע, כמו שאמרנו. וילון אינו משמש כלום, אלא נכנס שחרית ויוצא ערבית, זה הכוונה שהוא מחזיק אך ורק את הקצב של הזמן, בלי להוסיף שום דבר, בלי לתת עוד משהו, אלא הוא מחזיק, מחזיק בעצמו את הקצב, עצם הקצב של הזמן. נכנס ויוצא ומחדש בכל יום מעשה בראשית. כלומר, אותה מערכת שנקראת ימים, חודשים, שנים, המערכת הזאת כולה כמערכת, זאת אומרת, בלי תוכן מסוים שיום זה נראה כך, חודש זה נראה כך, שנה זאת נראית כך, כל הדברים האלה שייכים כבר לפרטי ההשפעות, אבל מדובר פה על עצם הקצב, עצם קצב, סדר הזמנים עצמו, סדר המהלך. זה נקרא נכנס שחרית ויוצא ערבית ומחדש בכל יום מעשה בראשית. כלומר, הוא נושא, הוא הנושא, הוא הדופק של קצב הזמן בעצמו. המהלך עצמו נכנס ויוצא, רקיע שבו חמה ולבנה, כוכבים ומזלות קפואים. כאן בבילון, זאת אומרת, ישנו רקיע מיוחד שנקרא בילון, ובילון הוא לא משמש כלום, דהיינו הוא לא משפיע שום שפע אחר, אין ממנו שום שפע, אין ממנו שום השפעה, מה שיש ממנו זה רק קצב הזמן. רקיע זה כבר העליון יותר, יותר גבוה ממנו, שבו חמה ולבנה, כוכבים ומזלות קבועים. ברקיע, ויתן אותם אלוקים ברקיע השמיים, כמו שכתוב בפסוק, שם הם ניתנו. זאת אומרת ששם יש הרקיע עבורנו, התפיסה שלנו בסדר הזמן זה דרכם, אבל הם נושאים בתוכם עוד השפעות, החמה משפיעה את מה שהיא משפיעה, הלבנה את מה שהיא משפיעה, הכוכבים והמזלות מה שהם משפיעים, הם משמשים, הם כבר, הרקיע הזה כבר משמש, הוא כבר מוסיף. שחקים זה הרקיע השלישי לפי הסדר, שבו ריחיים עומדות לתוכנות מן לצדיקים. אותה תחינה שנקראת תחינת מן לצדיקים, זה נקרא אותו מקום שבו ההשפעה מלמעלה מקבלת צורה שיכולה לרדת למטה ולהיות השפעה פה בסדר הדברים בעולם הזה, אותה השפעה עצמה. כשהיא בעליונים, אז צורתה אחרת, אז היא נראית דבר רוחני, אבל השחקים היא מקום המעבר, ששם השחקים זה מקום המעבר, שמשם אז הדברים משתלשלים ויורדים ממערכת, מאותה מערכת רוחנית שהיא לא יכולה להשתלשל עד הנה, שכאן אין לה תפיסה, עד ל... כאן זה המקום שבו הדבר מקבל צורה שהוא יכול להשתלשל ולרדת למטה. שלושת הרקיעים האלה הם אותם רקיעים שהם מכוונים כולם למערכת ההשפעה לפה, למטה. ארבעת העליונים, ארבעת הרקיעים העליונים, בלי להיכנס לפרטים, ארבעת הרקיעים העליונים עניינם הוא בכיוון הפוך, לקחת את כל מה שמתבצע וכל מה שקורה פה ולהעביר את זה לתכלית, להעביר את זה לכיוון למעלה. זאת אומרת, להביא את כל הדברים כולם לתכליתה. כל מה שקורה פה, אלו שני הכיוונים. הרקיע הבא אחרי שחקים נקרא זבול. אומרת הגמרא שבו ירושלים ובית המקדש, מדובר על ירושלים של מעלה ובית המקדש של מעלה, ומזבח בנוי, ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו קורבן. מה הוא מקריב? אז זה כבר מובא בתוספות, מובא במדרשים אחרים. מה שהוא מקריב זה את נשמותיהם של ישראל. שם עומד מיכאל השר הגדול והוא מקריב את נשמותיהם של ישראל. זה ברקיע שנקרא זבול, ומשם הוא למעלה עד לרקיע העליון שנקרא ערבות, ששם נמצא הטל שבו עתיד הקדוש ברוך הוא להחיות את המתים. אבל כל הסדר הזה שנקרא רקיע, זאת אומרת כל צורת ההשפעה, כל צורת הקשר שבין השמיים והארץ, אז באותו רקיע שנקרא זבול, החמה והלבנה והכוכבים נמצאים ברקיע שנקרא רקיע, זה נקרא ברקיע השני. וכשהם באו כאן בטענה אל בורא העולם ואמרו לו, אם אתה עושה דין לבן אמרם נצא, אם לאו אין אנו יוצאים, אז הם עלו לזבול. מלמד שעלו שמש וירח לזבול, ואמרו שאם כך אנחנו לא יוצאים. פירוש הדברים, מה פשר העלייה לזבול? פירוש הדברים, מכיוון שהתנועה מכוונת, כל תנועתם מכוונת כדי להגיע לשם, להביא את הדברים עד לאותו רקיע שנקרא ערבות. זאת נקודת התכלית. כביכול בורא העולם נקרא רוכב ערבות. רוכב ערבות, רוכב ערבות פירושו הוא מוביל את הדברים לקראת קצה תכליתם. זה נקרא רוכב ערבות. ובלשון הגמרא כתוב שרוכב ערבות סס ושמח ובוא אליו נפש נקי וצדיק. בורא העולם נקרא רוכב ערבות. השמש והירח כשהם נמצאים ברקיע, אז הם נמצאים בתוך המערכת של התפקיד התפקיד שלהם מבחינת רקיע. שם בתפקיד מבחינת רקיע, שם במציאותם ההיא, שם לא שייך ויכוח. חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם. אבל הם עלו לזבול. כלומר, לעניינם הוא לעלות לשם. ובאותו רקיע שנקרא זבול, אז שם מתברר שהתנועה הזאת היא תנועה הפוכה, היא תנועה בלתי אפשרית, היא תנועה נגד המציאות. אם אתה עושה דין לבן אמרם, דהיינו אם העולם יסתדר בצורה כזאת שלא תיתכן בו מחלוקת על המציאות עצמה, אז התנועה אפשרית. אבל אם העולם לא יסתדר בצורה כזאת, ואם תהיה אפשרות בעולם של מחלוקת על המציאות בעצמה, והמחלוקת היא מאותו כוח תנועה שהמלאכים שלו הם השמש והירח, אז הם לא יכולים ללכת. הם לא יכולים לבצע את זה, משום שהדבר הופך להיות, זה הופך להיות נגד עצם טבעם שלהם. הם הרי מתנועים לקראת, וכאן נסתר משהו בתנועה לקראת. הדבר מתנועע בדיוק בכיוון הפוך, בכיוון נגד. בראשית, ביום הראשון, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ביום השני שבו נבראה המחלוקת, אותו יום שבו נבראה המחלוקת, היום השני נבראה בו המחלוקת, מה קרה באותו יום? המחלוקת הייתה הפרדה של שמיים וארץ. המים העליונים נפרדו מהמים התחתונים. המים שמתחת השמיים הם לחוד, והמים שמעל השמיים הם לחוד. ההפרדה הזאת היא המחלוקת, היא שורש המחלוקת. לכן כתוב בחז"ל, לא נאמר כי טוב בשני, ביום שני לא נאמר כי טוב, משום שבו נבראה המחלוקת. המחלוקת היא איננה טוב, היא הלא טוב של הבריאה. לא נאמר כי טוב בשני, דהיינו, אותה הפרדה, אותה הפרדה, אותו פירוד, אותו שם נבראה המחלוקת, שם נברא גיהינום, כך כתוב בחזר. לכן לא נאמר בזה כיתוב. זה לא טוב. כלומר, זה לא טוב. אותה הפרדה של שמיים וארץ היא שורש המחלוקת. ההפרדה של שמיים וארץ, סוף עניינה הוא באפשרות שהארץ תתנועע במסלולים אחרים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והדברים היו מכוונים זה לעומת זה בצורה כזאת של ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. אותו יום שבו נבראה המחלוקת, אותו יום נברא הגיהינום. זה מין שמיים כזה, שהוא שמיים שנבראו מכוח תנועה לא נכונה. כאשר דבר מתנועע לתכלית נפל, לתכלית לא תכלית, אז הוא מגיע לאותו מקום ששמו גיהינום. ושם, שם סוף הדרך. שם נמצא, כאילו שמיים של הראשונים, שם נמצא ההיעדר. כל האנטי-מציאות, כל האי-מציאות, כל הנגד-מציאות, לא מציאות, נמצא שם. מי ברא את אותו דבר? מאין הכוח שברא את הדבר הזה? הכוח שברא את הדבר הזה עצמו, הדבר הזה, הגיהינום הזה עצמו, נברא מאותו כוח תנועה שהוא כוון לתכלית לא נכונה. סוף הדרך, סוף הדרך באותה נקודת תכלית שהיא לא נכונה, סוף הדרך הוא סוף ההיעדר. המקום הזה שמו גיהינום. גם זה נמצא בשמיים. אבל כאשר הדברים מכוונים זה אל זה, והדבר מתנועע במסלול הנכון, אז הוא יגיע לתכליתו. יגיע לתכליתו פירושו שהוא יגיע לנקודת שלימות, לאותה נקודת שבת, לאותה נקודת עולם הבא, שלשם כל דבר ודבר צריך להגיע. ברגע שהדבר מתנועע לא נכון, הולך, אז הוא הולך והולך והולך, וחייבים להגיע לאיזה מקום שלו. חייבת להיות סוף, לכל דרך ודרך יש סוף. השמיים כוללים בתוכם את כל התכליות כולה, את כל סופי הדרכים כולה, את כל המטרות. גם הגיהינום נמצא. לנסות להבין. זאת יצירה מוכרחת. הגיהינום הוא יצירה מוכרחת. אין, זאת לא יצירה שרירותית. זאת יצירה שהיא חייבת לבוא. אם צורת הבריאה היא כזאת, ש... נקודת התכלית, זאת אומרת, נקודת השלמת המציאות של כל מציאות ומציאות, נמצאת מחוץ להכנה. והדבר חייב להגיע אליה. אז אם הוא הגיע למקום הנכון, אז הוא הגיע למציאותו האמיתית. אבל מה יהיה אם הוא לא הגיע למקום הנכון? הוא הגיע לסוף דרכו, והוא לא הגיע למקום הנכון. איך נקרא הדבר הזה? זה שמו של הדבר. זה שמו וזה זכרו. המחלוקת והגיהנום היינו הך. יום שני שלא נאמר בו כי טוב, זה משום שביום הזה גם נברא הגיהנום, גם נבראה המחלוקת וגם נברא הגיהנום. שני הדברים האלה באים יחד, הם ירדו כרוכים. אותה מחלוקת מביאה בסופו של דבר, והמקום שאליו היא מביאה תכלית שאיננה תכלית, מציאות שאיננה מציאות. זה עניינה של הגיהינום. אותו דור של מקבלי התורה, דור המדבר, דור מקבלי התורה, אז בכללה של בכלל התורה, זה דבר שנכלל בעצם הלימוד של התורה, שכאשר בא מישהו ולוקח את הכוח הזה שאיתו הוא צריך להגיע, הכוח הזה עצמו, הוא צריך להגיע איתו עד אל מחוץ לעצמו. והוא לוקח אותו, לוקח את הכוח הזה בעצמו, הוא משתמש בו בעצמו בכיוון הפוך. זה סוד המחלוקת. עד עצם היום הזה אם נבדוק הרי כולם יודעים שדור המדבר ראה מה שאף דור אחר לא ראה. כל העדה כולם קדושים, כולם שמעו אנוכי השם אלוקים. העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסו לפרש את הדברים כפשוטם? תתנסו זה תמיד נקודת גובה של פירוש המילה נשיא, להבדיל ממלך. משום שעניינו של נשיא זה בעצם העובדה שהוא מתנסה מעבר לעם, מעבר לכולם, אז באותו כוח הוא מנהיג אותו. דהיינו, ההנהגה היא מכוח הנשיאות של אותו נשיא, לא משכוח מכל האסוציאציות העכשוויות. זה הכל דברים בטלים. נשיא, בלשון התורה, זה נקרא מישהו שהוא מתנשא מעבר לכל הציבור כולו. ובכוח ההתנשאות הזאת הוא מנהיל אותם. דהיינו, באופן כך הוא מוליך אותם הלאה. זאת מידה מסוימת שמכה אותם ואומר להם גדלו. זה כוח ההנהגה מכוח נשיא. כביכול בורא העולם עצמו נקרא לך השם הממלכה והמתנשא לכל דרוש. מנהיג בכוח נשיאות. זאת אומרת, בעובדת היותו ניסה מעבר להם, אז בכוח הזה הוא מנהיג אותם. מנהיג אותם בראשו, מוליך אותם הלאה. בכוח זה הוא מוביל, מוליך. מדוע תתנסו? כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. במילים אחרות, אין לנו לאן ללכת. מדוע תתנסו? אין לאן לבוא. כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. אז לאן אנחנו צריכים ללכת? לאן אנחנו צריכים לצאת כדי להגיד? לאן? לאן אתה מוביל? אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש אביא אותנו, ותיתן לנו נחלת שדה וחרב. העיני האנשים ההם תנקר, לא נעלה. והדברים כפשוטה. אנחנו לא נלך, לא נלך, לא נזול. לשם מה? מדוע תתנסו? כאן עניינה של מחלוקת זה לקחת את אותו כוח תנועה ולכוון אותו לכיוון נגדי. זה נקרא ללכת ההפך. במקום ללכת ממני וחוצה אל השלם, אז אני הולך מהחוץ אליי. זאת תנועה הפוכה. זאת התנועה של מחלוקת. התנועה של מחלוקת היא שבאותו רגע אז כל מציאות נהיית לעצמם. ברגע שלא כולם מכוונים כלפי אחד. זאת המחלוקת. והדבר מחויב המציאות מהמחלוקת הזאת. מה שמחויב המציאות זה שהאנשים האלה יצאו מסדר העולם. אם כמות כל האדם ימותון אלה, ופקודת כל האדם יפקד עליהם, לא השם שלכם. זה לא ייתכן. אין שום אפשרות שהאנשים האלה ימשיכו להתקיים עם סדר העולם. האנשים האלה הפקירו את עצמם מסדר העולם. עד כדי שהדבר גרם, וכמו שכתוב בגמרא, אז הדבר הזה נגרם והוא חל, הוא קיים עד עצם היום הזה. עד היום, כתוב בגמרא, אז השמש והירח אינם יוצאים למלא את תפקידם רק אחרי שמכים אותם, אחרי שמכריחים אותם. מאליהם הם כבר לא יוצאים. כלומר, מתחדש משהו על ידי כורח ועדתו בעולם. עד אליהם, אז התנועה הייתה באופן טבעי לכיוון נכון. ברגע שנתחדש עניין ששייך אפשרי, מן האפשר מחלוקת בעולם, על עצם המציאות, אפשר להיפרד. אפשר להיפרד מהמציאות עצמה. הפרידה הזאת עניינה הפרידה הזאת מובילה, מביאה ליציאה מסדר המציאות. זאת אומרת, הם יוצאים מחוץ לסדר. אותה מחלוקת חידשה בעולם שהתנועה בדרך ממילא כבר לא אפשרית יותר. בדרך ממילא הדברים יכולים לנוע במסלול לא נכון. השמש והירח עצמם, אז הם כבר לא נעים מאליהם, כבר צריכים לחייב אותם. חייבת לבוא גזירה שמכריחה אותם, שכל תנועה בדרך ממילא היא כבר לא אפשרית, היא כבר יכולה גם להיות לא טובה. התחדשה מציאות בעולם. מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות לשם ולזמר לשמך עליון. להודות עניינו לא להיות בעל מחלוקת, להודות עניינו כדרך כל הודעה שלי. להודות זה הכוונה, כדרך שכאשר מודים אז הדבר הזה מבטל מחלוקת. כי שמחתני השם בפועלך ומעשה ידיך הרנים, מה גדלו מעשיך השם, מאוד עמקו מחשבותיך. איש בער לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. והמסקנה היא, ואתה מרום לעולם השם, כי הנה אויביך השם, כי הנה אויביך יובדו, התפרדו כל פעליה. דהיינו, כל מי שאינו מודה, כל מי שאינו תופס את סדר המציאות לעמיתו, אותו איש בער, אותו כסיל, שלא ידע ולא יבין את זאת, לא רוצה להבין. מי שלא רוצה להבין, אז הוא, הכיוון שלו זה התפרדו כל פועליה. ותבט עיני בשוריי, בקמים עליי מראים תשמענה אוזניי. צדיק כדמה יפרח. וכתוב בשם הארי הקדוש, צדיק קטנה יפרח, סופי תיבות כוח. כך מובן. דהיינו, כלפי זה מכוונים כל הדברים כולם. כאן הכיוון. כאן הכיוון. או יתפרדו כל פועלי עמם, או להפך. במילים אחרות, ההתפרדו כל פועלי עוון שלהם מהווה סיבה להפך דרכם שלהם. כשרואים את סוף הדרך לאן הם מגיעים, כשרואים את ההתפרדו כל פועלי עוון, זה עצמו סיבה לצדיק קטנה יפרח. באותה גמרא, באותה סוגיה, באותה סוגיה במסכת סנהדרין, כתוב הגמרא המפורסמת, אמר רבא בר בר חנה, זימנה חדה וכאזלינה באורחה, אמר לי יהוד תיעה, אמר לי אותו סוחר ישמעאל, תא ואחלי לך בלואי דקורח, בוא אני אראה לך את בלואי קורח. אז הוא הביא אותו למקום מסוים, ושם נמצאים בלואי קורח. אז כבר כתוב גם בשם הגר"א וגם במערב שבאגדות רבא בר חנה, אז הם כולם אינם מתפרשות כפשוטם. זאת אומרת, זה לא הכוונה שהדברים כפשוטם, הוא הביא אותו למקום מסוים ששם האדמה בלעה אותו, אלא שהוא הביא אותו להבין את עניין בליעתם של בני פור. כל אגדות הש"ס מתפרשים כפשוטם, חוץ מהאגדות של רבא בר חנה וסבא דאתונה, שהם עיקר הפירוש שלהם הוא לא כפשוט, עיקר פירושם הוא לא על פי הפשט הפשוט. זאת אומרת, אתה ואח שלך בלואי דקורח, זה הכוונה ללמוד את הסוגיה של בלואי דקורח. אז הוא אמר לו, תטה אוזניך ותשמע מה הכל שיוצא מתוך העניין של בליעתם של בני קורח. מה יוצא משם? איזה קול יוצא משם? עצית מה שמעת ושמעית תציית, זאת אומרת, שמע, תאזין למה, איזה קול אתה שומע משם? ושמעית דהבו כאמרי משה ותורתו אמת והם בדעים. מתוך אותה בליעה, מתוך אותו סוף דרך, כשהוא ראה את סוף המסע של בלואי דקור, אז מה יוצא מזה? איזה לימוד יוצא מזה? מה אנחנו לומדים מזה? לאן אנחנו יכולים להגיע משם? אז המסקנה האחת והיחידה שמגיעים מאותה מחלוקת זה צדיק קדמה יפרח. להפך, כארז בלבנו מזה, חזק יותר, עמוק יותר, תפיסה יותר גדולה, התפיסה של משה אמת ותורתו אמת, מהם היא באה. הם מלמדים דבר, הם מלמדים את זה בגופם, הם מלמדים את זה על ידי שמציאותם שלהם נעדרה, הפכה להיות היעדר, הם הפכו להיות גיהנום. אז משום כך הלימוד האמיתי שלומדים משם זה משה אמת ותורתו אמת. יתפרדו כל פועלי עוון וצדיק קטנה יפרח. קשה מאוד קשה מאוד היום לשים את האצבע בדיוק על אותה נקודה שהיא נקודת המרכז, הנקודה העיקרית שהיא שורש כל הרעות כולה.
קשה מאוד. אין שום אפשרות.
כמעט. אבל מה שיש לנו ברמז מדברי הגמרא, רמז אחד, כי את הרב דימי אמר 18 קללות קילל ישעיהו את ישראל, ולא נתקררה דעתו עד שאמר להם המקרא הזה, ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד. 18 קללות, הגמרא הולכת ומפרשת את כל הקללות כולה. זה יילקח וזה יילקח, זה יוסר וזה יוסר, ולא זה יהיה ולא זה יהיה, ושום דבר לא יהיה. אבל לא נתקררה דעתו עד שהוא קילל אותם בקללה נמרצת, אותה קללה נמרצת, אותה קללה שהיא סוף כל הקללות. בפירוש מגילת אסתר של הגר"א כתוב, וכי ישעיהו שונא ישראל היה, קילל וקילל ועדיין לא נתקררה דעתו עד שהוא הוציא את הקללה הנוראה הזאת של ירבו הנער בזה. אומר הגר"א, אגרא דקלה דוחקה, הגאולה לא תבוא אלא מתוך דוחק גדול של השיעבוד. כל הקללות שקילל ישעיהו את ישראל הם כולם קללות של דוחק הגלות, ולא נתקררה דעתו, מתוך כך לא תצמח עדיין הגאולה. הגאולה תצמח מתוך הקללה האחרונה, והקללה האחרונה היא סוף הקללות, ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבה. וזה עניינו, זה העניין, כך אומר הגר"א, זה מה שנאמר בגמרא, שבעקבות משיח החוצפה יזה, זאת הקללה הגדולה, הקללה הנוראה. חוצפה יזגה זאת לא קביעת עובדה, זאת קללה. חוצפה יזגה זאת קללה, זאת קללה, זה היעדר. נלקח מאיתנו הכבוד, ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבה. המציאות הזאת שנקראת כבוד נלקחה מאיתנו, אין יותר, זה איננו, זה לא קיים. חוצפה יזגה, והחוצפה מתרוממת למעל הראש, והיא מחציפה פנים, וככל שמחציפים יותר, כך מקבלים יותר, כך תופשים יותר, כך מתנהלים הדברים. זאת הכללה העמוקה ביותר, הנוראה ביותר. וכנראה, משום שכתוב בגמרא, לא נתקררה דעתו עד שקיללם בקללה הנמרצת הזאת, הנוראה, מבואר כאן שזה סוף הקללות. כאן סוף הקללות, זאת הקללה האחרונה, סופית. צריך לומר שבקללה הזאת תמון העוקץ הגדול של כל מה שקורה היום. הכוח הנורא הזה להחציף פנים, להחציף פנים, לא לקבל שום דבר, להבין תמיד יותר טוב, ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד. וזה לשבח. זאת אומרת, בדור הזה, במציאות של היום, חוצפה יסגה, זה לשבח. ככל שהוא חצוף יותר, הוא משובח יותר. וכל מי שיותר יסגה, הרי זה משובח, כמובן. זה התורה. זה מצב הדור. הכוח הנורא, כוח להחציף פנים, להעיז, עד כדי להעיז פנים כנגד המציאות עצמה, כל מי שיבדוק, בקיצור, קשה להעריך, כל מי שיבדוק את עצמו היטב. אנחנו חיים בדור קשה לשער יותר דברים גלויים. הרי מתקיימים לעינינו מתקיימים כל ההבטחות וכל היהודים באופן בלתי צפוי, באופן מוזר, באופן משונה, באופן שהוא בלתי אפשרי. והדברים האלה כמו שהם קורים, ככה הם הובטחו על ידי חז"ל ועל ידי הנביא. כולם מודים שזה נכתב, ספר דברים, כולם מודים שהוא נכתב לפני מלחמת העולם השנייה. הוא נכתב לפני מלחמת העולם השנייה. הכל קורה לעיני, זה הכל פתור. איך ייתכן היום להגיד לא? איך ייתכן היום להעיז ולהגיד לא? מה זאת אומרת? איך ייתכן היום לא לקבל? הרי בספר התורה הזה כתוב, אפשר לקרוא בזה כמו בעיתון, כל מה שקורה כתוב. הרישה של כל דברי הנביאים מתקיים, ומתחילים לראות גם את הסיפה באיזה אופן שהוא, ועדיין לא. כל מה שקרה, קרה בגלל זה, בגלל זה, בגלל זה. כל מיני סיבות. היו צריכות להעליב ילד בר דעת בן 10. ואלה סיבות, ככה מפתמים, וכך מחנכים, וכך מחנכים דור, ועוד דור, ועוד דור. עד מתי? עד מתי? איך זה ייתכן? איך זה ייתכן? איך ייתכן שאבסורדים נוראים כל כך? אבסורדים בלתי אפשריים כל כך. יהיו אמת פשוטה ובסיסית. ככה זה. ככה זה, משום שככה אני רוצה. מידה מינימלית של דרך ארץ בפני מה שקורה. דרך ארץ בפני מה שמתגלה. דרך ארץ לפני המציאות, דרך ארץ לפני האמת, מידת מינימום לא הייתה מאפשרת את זה. איך זה ייתכן? איך זה ייתכן? לא קורה פה משהו? שום דבר לא? לא, לא. מה מילת המפתח? מילת המפתח היא חוצתה. ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד. כשאין מציאות של דרך ארץ, אז זה עולם שהוא כולו מחלוקת. והמחלוקת היא, המחלוקת יכולה להיות גם על משה רבינו, שכולם ראו בעיניהם מה זה משה רבינו. ראינו בעינינו, ראינו, שמענו, חיינו את זה. ומחלוקת, בכל זאת מחלוקת. העולם כולו היום נמצא, והוא לא טוען טענות כנגד, טענות שממש. זה לא. אלא הוא לא רוצה, הוא נגד, הוא במחלוקת. הוא חולק, אני לא רוצה. אני לא רוצה, אני מצפצף עליך, על קיצור. צריכים היום לקחת את כל בני האדם, להוביל אותם אל בלואי דקורח. תא ואח וילך בלואי דקורח. תראו את סוף הדרך. תראו את סוף הדרך לאן האבסורדים האלה מובילים. וסוף הדרך, סוף דרכם של אלה, אנחנו לא רואים את סוף דרכם, אנחנו בינתיים רואים את ה... זה אותו ציור עומדים 250 אנשים, עומדים ניצבים פתח האוהל לחלוק על משה רבן, בלי שום נדנות של פקפוק, אולי זה סכנת נפשות, אולי זה סכנת נפשות, אולי אתם מתאבדים, אולי בכל זה, אולי בכל זה, לא, הם יצאו ניצבים. ניצבים בלא הכוח, בלא העוצמה, ועוד להשית את כולם כנגד. סופם של אלו רע ומר. אין היום, אין היום משה רבינו שיבוא ויאמר. אבל אותה פעולה שמשה רבינו פעל אז, פועלת ותפעל הלאה. וכל אלו יצאו מחוץ לסדר המציאות. ועוד נזכה לשמוע באוזנינו מפי כל העולם כולו את הקריאה שנשמעה מפי בלואי דקורח, לא אחרי בליעתם, אלא שנשמע את זה לפני שיבלעו חלילה. נשמע את הקריאה משה אמץ ותורתו אמץ.